אולי היום נעסוק סוגיה חשובה ומרכזית שקשורה לענייני דיומה, שקשורה לזמן המיוחד שאנחנו נמצאים בו. המציאות שאנחנו נמצאים עכשיו בתקופה הזו, זה הייתי אומר מציאות מבלבלת. למה מבלבלת? כי אנחנו נמצאים כאן בשני, מבחינת התאריך, מבחינת הזמן, בשני מסלולים שנראים כסותרים זה את זה. למה? מהלך אחד, אנחנו נמצאים עכשיו ספירת העומר. ספירת העומר, מתחילים מציאת מצרים, מציאת מצרים לפסח, כן, יש לנו פסח, ספירת העומר, ומתכוננים במתן תורה. זה מהלך של גאולה. מהלך של גאולת עם ישראל. הייתי גם מגדיר את זה כמהלך אופטימי, מהלך חיובי, זמן שמח, זמן של שמחה, עד כדי כך שנראה שהשם עצרת של שבועות זה שם של בעצם השלמה של פסח. זו תקופה שבעצם אנחנו נמצאים בין פסח לשבועות, בעצם אנחנו נמצאים בתקופה של התעלות, תקופה של התרוממות, באופן טבעי תקופה של שמחה. כן, זה לא רק תקופה של, כן, של גאולה, אלא תקופה של שמחה. ויותר מזה, אם נמקד את הדבר, אז זה נראה שאנחנו נמצאים בתקופה של, יש זמנים, יש לכל דבר לעת ולכל חפץ. יש תקופות של חשבון נפש. יש תקופות שאדם בונה את עצמו, למשל, באלול. בזמן אלול, בתשרי, כן? יש תקופה של תיקונים. יש יום דין. יש חשבונו של עולם. כן? אבל יש תקופות של, שאנחנו מתחברים למציאות החיובית, עם כל החשבונות שיש, עם הקשיים שיש. אנחנו מתחברים לכלל ישראל, מתחברים למה שקורה, ושהעולם מתקדם. הרי שני דברים, מצד אחד יש קשיים, מצד שני העולם מתקדם. כן, העולם כל פעם שמתעסקים בכלל, אז תמיד זה גאולות, תמיד זה התקדמות. חוץ באמת יש את השבר הזה של החורבן. כן, אבל תקופה הזאת של פסח, זו תקופה אופטימית, כן? ובאים חז"ל, האחרוני, כן, בעצם תקופת הגאונים, תקופה יותר מאוחרת, ובעצם הפכו את הקערה על פיה. אמרו, לא, זו תקופה, בתקופה הזאת יש אבל. זה דבר כמעט לא מובן אפילו מבחינה הלכתית, כן? תקופה שמחה, תקופה כל כך חיובית, באים, הופכים. תקופה הזו, כמו שכתוב בהלכה, במקור ראשון, נוהגים שלא נישא אישה בין פסח לעצרת עד ל"ג בעומר, מפני שבאותו זמן מתו תלמידי רבי עקיבא. אומרת, נראה את המקור לזה. מאוד מעניין. כלומר, למה עד ל"ג בעומר? זה לא כתוב בש"ס, בבבלי. זה שזה עד ל"ג בעומר, זה מקור מאוחר יותר. צריך לשים לב לזה. בבבלי, אומרת, נראה שזה המקור דווקא משמע עד עצרת, עד שבועות. מה הסיבה? שבאותו זמן, כמו שכתוב, מתו תלמידי רבי עקיבא. הלכה הבאה מעניינת, נוהגים שלא יסתפר עד ל"ג לעומר, כלומר, דוחים את הספירה עד ל"ג בעומר, שאומרים שאז פסקו מלמות. בל"ג בעומר פסקו מלמות, וכמו שכתוב לפני כן, הם מתו עד אז. אז טוב, יש מה לעיין בהלכה הזו. אגב, כמו שידוע שהאשכנזים נוהגים להמשיך את האבלות. למה? כי פשט הבבלי, מה הסיבה? כי פשט הבבלי נראה שבאמת הם מתו עד עצרת. המקור לזה שמתו רק עד ל"ג בעומר זה מקור פנימי. ככה משמע, שזה מקור פנימי, אולי פי הקבלה יותר וכו'. בבבלי זה לא כתוב, כן? שולחן ערוך מביא את זה ממסורת. שאומרים, תראו את הלשון. מה זה שאומרים? מסורת. מסורת של השולחן ערוך. טוב, הדבר הזה צריך ביאור, כל היסוד הזה של האבלות הזו, שהיא הפך הדבר הטבעי, הפך התקופה. כן, אז המקור לדבר הזה זה גמרא מסכת יבמות, דף סמך ב'. אומרת הגמרא, אמרו, זו גמרא ידועה לכולם, רק ככה ניגע בנקודה אחת. אומרת הגמרא, אמרו, 12,000 זוגות תלמידים היו לרבי עקיבא, 24,000, מאוד מעניין, זוגות תלמידים, חברותות. א', מעניין שהגמרא דיברה על חברותות. היו לו לרבי עקיבא, מסתבר שלא כולם שמו ישירות את רבי עקיבא, אבל הם היו, למדו את שיטתו של רבי עקיבא, מבית מדרשו של רבי עקיבא. מגבת ועד אנטיפרס, עד אנטיפטרוס, מהצפון עד הדרום, עד המרכז, אנטיפטרוס, כן? וכולם מתו בפרק אחד. בזמן אחד. למה? מפני שלא נהגו כבוד זה לזה, והיה העולם שמם. מה זה העולם? העולם הכוונה עולם התורה. שמם. כי רבי עקיבא הוא העמוד המרכזי של התורה. כול הוא אליבא דרבי עקיבא. מה זה? כל המשניות אליבא דרבי עקיבא. עד שבא רבי עקיבא אצל רבותינו שבדרום. הדרום זה ארץ ישראל, זה מהמרכז דרומה, כן? ירושלים גם, כן? דרומית לפתח תקווה. ושנה עליהם, מי זה? חמישה, רבי מאיר, רבי יהודה, רבי יוסי, רבי שמעון בר יוחאי כמובן, ורבי אליעזר בן שמוע, והם הם העמידו תורה. אותה שעה, נקודה, טענה, כולם מתו מתי? מפסח ועד עצרת. אז מה כתוב כאן? עד עצרת, מאוד מעניין. למרות באמת כתוב שהמסורת היא... אבל בכל מקרה, נתקדם מעלה. מה לא מובן כאן בנמור? שני שאלות עיקריות. שאלה הכי חשובה, מה זאת אומרת? לא, מפני שלא נהגו כבוד זה לזה. מי לא נהג? תמידי רבי עקיבא לא נהגו כבוד זה לזה? כולם? בדיוק. מה רבי עקיבא אמר לנו? זה כלל גדול התורה, מה? ואהבת לך כמוך, אחר כך. זה תירוץ אחד. לא ברור. אני אומר, עד רבה. הוא ליבן אותם מאלף עטף. ושמה תבואו ותאמרו, לא, מדובר בתלמידים שלמדו ניגלה, למדו הלכה, אבל הם לא תקנו תמידותיהם, הם לא היו צדיקים. הם היו למדנים, אבל הם לא היו צדיקים. זה לא סביר להגיד דבר כזה. מה זאת אומרת? ראוי להיקרא תלמיד, מה? רבי עקיבא גידל עשבים שוטים? כולם היו עשבים שוטים? עם תלמידים, בכוונה תלמידים, צדיקים. ועם צדיקים, מה הם לא? מה עם המידות, מה עם דרך ארת? מה עם הדרך כמוך?
אפשר לעשות דיוק קטן כאן, זוגות תלמידים.
כן, נכון.
היו ברמה של תלמידים רק כלפי הבן זוג שלהם.
כן, אפשר הרבה לדברים להגיד, אבל לא נראה לומר שלא מדובר בצדיקים. ודאי שמדובר בצדיקים. ודאי מדובר שהם ידעו את כל התורה וגם ידעו. ידעו את כל היסוד הזה שצריך לכבד אחד את השני. מה זאת אומרת? זה א' ב'. זה דברים הכי יסודיים, הם לא ידעו? ודאי שכן. כן. אולי נראה את השאלה, השם שמואל תושב את השאלה, נראה את הנוסח שלו. במקום מספר 11, חבר'ה, בוא נראה. בהתחלת השם שמואל שם, בשורה רביעית, במקום מספר 11. שואל ככה, איך הצדיקים הללו, קודם כל קורא להם צדיקים, למה? תמיד רבי עקיבא, מה? לא צדיקים. שהיה ליבה, עכשיו מגדיר מה זה צדיק. מה ההגדרה של צדיק? אז אומר השם שמואל, מה זה הגדרה של צדיק? שהיה ליבם ברשותם. מאוד מעניין, מה הגדרה? שהיה ליבם ברשותם. לעתות לכל אשר יחפצו. איזה ביטוי, כוונה, ברשותם, הכוונה בשכל שלהם, בידיעות שלהם. כלומר, מי שהוא לא צדיק, יש לו ידיעות במקום אחד, הוא יודע את האמת במקום אחד, והלב שלו, הלב נוטה למקום אחר. יש נטיות, יש יצרים, יש... אבל צדיק... הלב שלו, הנטיות שלו, הרגשות שלו, הטייבה שלו, ברשות עצמו.
היום למדנו ליבם ברשותם.
כן, כן. זה ביטוי מעניין. שהיה ליבם ברשותם, להטות לכל אשר יחפצו. כלומר, הם באמת מלכים. מה זה מלך? מלך זה שעושה מה שהוא רוצה. ואנחנו עבדים, לא אנחנו עבדים הרבה... כן, צדיק הוא מלך. למה? הוא מלך, הוא עושה מה שהוא רוצה באמת. אבל מי שיש לו יצר הרע, אז הוא עבד, כמו שידוע. כן. עבד לחיצוניות, עבד לכל מיני משיכות חיצוניות. בכל מקרה, אז הוא שואל, מדוע לא נהגו כבוד זה לזה? מה זאת אומרת? מה? אם קוראים להם צדיקים, שאז זה ישר שאלה. אז מה, הם לא נהגו כבוד זה לזה, הם קוראים להם צדיקים? אז זה דבר שהוא לא ייתכן. לא ייתכן. מה זאת אומרת? לא היה להם דרך ארץ. דרך ארץ קדמה לתורה, הם לא ידעו את זה שדרך ארץ קדמה לתורה. זה דבר בסיסי. איפה המידות? זו שאלה אחת. שאלה שנייה שהוא שואל, והעונש היה בזמן הזה דווקא? אם רוצים להניש אותם, בסדר. הם לא נהגו כבוד זה לזה. אז למה הקדוש ברוך הוא הניש דווקא בתקופה הזו, שבין פסח? דווקא זה לא מתאים. מה התקופה שנראית יותר מתאימה?
בין...
ראש השנה. ראש השנה. ראש השנה, זה יום הדין. מתי יהיה הקדוש ברוך הוא, אם כבר רוצה לעבור בזמן אחד איתם לדין? בראש השנה זה תקופה של דין, תקופה של בירורים. שם יהיה תיקונים.
אז איפה תפסיק את
ה... איפה תפסיק את הרגל? לא, הם כולם מתו, לא הפסיקו, פשוט כולם מתו.
לא, יש לך את סוכות.
מה?
יש לך את סוכות.
בסדר. תירוץ, כן. אבל עוד שאלה שהוא לא שואל, עוד כמה שאלות שהוא לא שואל. ובגלל זה מגיע להם איתה. שאלה. בגלל זה מגיע למיטה. בסדר? עוד שאלה. ועל שום מה בגלל זה אנחנו מבלים? זאת אומרת, זו עוד שאלה שצריך לדון. מה בדיוק, על מה בדיוק אנחנו מבלים על זה? בגלל זה תקנון להפוך את דין, את המציאות הזאת של ל"ג בעומר, של הספירה, שהיא חיובית, כן? הספירה זה ימי שמחה, כן? להפוך את התקופה של השמחה, התקופה החיובית, להפוך אותה לעבר. בסדר, אז היו תמי החמים שלא נהגו כבוד זה לזה. בסדר? בגלל זה אנחנו הופכים את כל המציאות, בגלל זה אנחנו משנים את כל האווירה, אבלות, כמו אדם שיש לו אבל. בסדר? מצטערים שהם יפטרו. טוב, עכשיו, האמת היא, צריכים להבין מה העניין הזה שלא נהגו כבוד זה לזה. בוא נשאל שאלה, איפה כתוב בתורה שאדם צריך לכבוד אחד את השני? כתוב לא נהגו כבוד. מה זה הביטוי הזה, לא נהגו כבוד? הם לא כיבדו. אחד את השני. איפה כתוב בתורה שאדם צריך לכבד אחד את השני? מה? כתוב לאהוב. לא כתוב לכבד. את מי צריך לכבד? כתוב, נכון, כבד את אביך ואת אמך. מה? זאת אומרת, ולא כבוד. לא כתוב כבד את חברך. אז נתחיל מהמקור הזה. מה המשמעות שלא כתוב? שכתוב כבד את אביך ואת אמך, או אנחנו יודעים את המושג הזה של כבוד רבו. אז מה ההבדל בין כבוד לאהבה בפשטות? מה הנקודה? ואהבת לרעך כמוך, הכוונה עם ישראל, אתם עם אחד, כן? יש כאן מציאות של אהבה, חיבור. אל תהיה מנוכר, אל תהיה מנוכר, תהיה מחובר, כן? אל תתמודד, אל תהיה אנוכי, תתחבר לאחר, תהיה מחובר לה, כן, לאחר, למציאות ה... אל תהיה, תתבודד, תבנה עם שמחה חומות. זה בעבדה אחרי כמוך. אז מה, אבל מה זה כבוד? כבוד זה להורים, למשל. מה הנקודה של כבוד להורים? כבוד זה שאתה רואה באחר, בהורים, איזשהו מעלה. הנה, הם יצרו אותך. הם, כן, שלושה תוספים באדם. נכון? הקדוש ברוך הוא וההורים. יש להם מעלה מיוחדת. הם יצרו אותך. כן? אדם צריך לכבד את ההורים, לקום לפני, לא לשבת במקומם, כן. יש גדרים של כבוד. כבוד זה מעלה עליונה שאין בך. יש בהם, תמיד חכם, יש בו מעלה של תורה. תכבד את הרב. אבל לא שאמרנו משום מקום בתורה שיש עניין לכבד אחד את השני. יש עניין, ואהבת לרעך כמוך. נכון? אם התורה הייתה רוצה, הייתה אומרת, וכיבדת את רעך. כן? כבוד זה דבר מאוד מוגדר. מה זה כבוד? לעמוד, להראות את היחס של עליון, יש מציאות עליונה שאתה עומד לפניה. כן? ראו זה פלא, שבאים חז"ל ואומרים, יש מצווה לכבד. למרות שכתוב דבר זה לא כתוב בתורה, באים חז"ל למסכת אבות ואומרים, יש מצווה לכבד אחד את השני. ויש לנו כאן שני מקורות. מקור אחד זה מקור מספר 4 ו-6, כן? מקום מספר 4, שהוא לכאורה די פשוט, מחדש רבי אליעזר. רבי אליעזר אומר, יהי כבוד חברך חביב עליך כשלך, ואל תהי נוח לכעוס. אז בפשטות זה מובן, מה הכוונה יהי כבוד חברך חביב עליך כשלך? מה זה חביב עליך כשלך? כלומר, כמו שאתה רוצה שיכבדו אותך, אז ככה אתה תרצה שיכבדו את האחר. אבל עדיין שאלה. מה העניין בזה? מה בכלל העניין שכבדו את האדם? יש עניין. מה בכלל המהות הזו שהאדם ירגיש חשוב, כולם רוצים אותו, כולם... מה פתאום? אם המשנה אומרת, אל תחשיב את הכבוד, הייתי מבין. אם המשנה הייתה אומרת לי, עזוב כבוד, שטויות. בסדר. תהיה באנובה. אבל לא כתוב. זה פלא. צריך להבין את זה יותר לעומק. מה? אני אענה למשנה. אם המשנה אומרת לי, כבוד חברך תמיד... כן, אבל מי אמר, למה צריך כבוד? אני לא רוצה כבוד, אני רוצה ענווה. מה צריך כבוד? מה מהות הכבוד בכלל?
אפילו אומרת את זה.
מה? הנה, קנאת האהבה והכבוד מוציאים את האדם מהעולם. עזוב כבוד, רק אהבה. הכל שטויות. כן, דוד המלך, פיזז וחרקר מול ארון הקודש. הכל כאן שפלות, הכל ענווה. ככל שאדם יותר בענווה, יותר טוב. אז מה המקום של הכבוד? פלא, בכלל מה המקום של הכבוד בעולם הזה? כן, כן, מה אתה אומר?
ככה אתה...
כן. אז מה?
שדיברה כנגד היצר הרע של האדם.
כן, אבל זה נכון. אנחנו נלך, המהר"ל אומר כמוך, נראה בהמשך את הנקודה הזו. המשנה יותר קשה זה משנה במקור מספר 6, פרק ד' משנה י"ב. תראו, זו משנה מאוד חשובה. אומרת המשנה ככה, רבי אלעזר בן שמוע אומר, אנחנו מכירים אותו כבר מאיזה מקום? איפה אנחנו מכירים את רבי אלעזר? ממקור מספר 2. מי הוא? מי הוא רבי אלעזר בן שמוע? אחד מחמשת התלמידים של חדשים של רבי עקיבא, זה מאוד מעניין. מה הוא אומר? אחרי התיקון, כן, אחרי התיקון. אז מה כתוב כאן? משנה פלאית, משנה שקשה להבין אותה. יהי כבוד תלמידך, מה המשנה אומרת? חביב עליך כשלך. כבוד תלמידך כשלך? מה הנקודה? אז אתה אומר, גם התלמיד תכבד אותו, זה עוד אפשר להבין. וכבוד חברך כמורה רבך. זה לא רק מורה דרגה, זה מוריד, מעלה דרגה פעמיים, כי זה לא רק כבוד רבך, אלא מורה רבך. מה זה מורה רבך? לא לסתור את דבריו. אל תסתור את דבריו. כן. אז מה כתוב כאן? מה, תכבד את החבר שלך כמו שאתה ירא מהרב? מה הקשר? ירא מהרב, זה תמיד חכם גדול, אל תסתור, כן? ירא, כן, לא יסתור את דברי אביו. אז מורה זה לא יסתור, לא יבזה, כן? אז את אביו לא יסתור, אבל לא כתוב בשום מקום להלכה למשל, שלא יסתור דברי חברו, לא כתוב בכלל בהלכה, חידוש גדול. אז מה פשט כאן? מה פשט כאן? יותר מזה, הוא מורה רבך כמורה מה? כמורה שמיים. אז מה הכוונה? אם מורה רבך כמורה שמיים, יוצא שכבוד חברך כמורה שמיים. למה? כיוון שמורה רבך כמורה שמיים, אז יוצא שכבוד חברך כמורה שמיים. אבל מה נאמר כאן? מה הילה לכבד את האחר, זה מבין. ואהבת לך כמוך, אני מבין. כן? לא לפזות, אני מבין. אבל כבוד החבר כמו מורה שמיים, איפה כאן? כן? מה בעצם מה להגיד? מה המשמעות? מה? זה כמו שאני ירא מהשמיים, אז אני ירא מהחבר? מה המשמעות? בעצם, אם אני אשאל, מה רבי אלעזר בן שמוע בא להגיד לי? רוחנית, מעשית. מה? שאני אכבד את החבר שלי כמו שאני מכבד את הקדוש ברוך הוא? כמו שאני ירא מהקדוש ברוך הוא? כן? מה המשמעות של זה? כן? מה המשמעות המעשית גם? מה המשמעות הרוחנית? כן. אלא היא הנותנת. כמו שאתם אמרתם, בדיוק זה מה שהמשנה בא להגיד. המשנה אומרת, באמת כבוד כאן, זה לא רעה מעשית. לעמוד לפניו, או לא לשבת במקומו, אלא יש כאן משהו הרבה יותר גדול, הרבה יותר עקרוני, שהדבר הזה מתומצת במקום מספר 3, במהר"ל. מקום מספר 3. אומר המהר"ל בספר נתיבות עולם, נתיב אהבת הרע, כך, פירוש, כאשר נוהג כבוד לחברו, דבר זה לא פחות ולא יותר, אומר המהר"ל, הוא עצם החיים. איזה ביטוי מזעזע. הוא עצם החיים. מה פירוש עצם החיים? של מי? עצם החיים של מי? של המכבד. למה? בסדר. זה שחשוב לכבד, עוד מעט נסביר. אבל למה זה עצם החיים? עד כדי כך עצם החיים. ממשיך אומר המהר"ל, שמי שלא יודע לכבד, חייב מיטה. עד כדי כך. אומר המהר"ל, כמו שאמרו בפרק בני העיר, מסכת מגילה, שאלו את ה... כן, מדובר שם רב לזר. במה ארחת הימים? אמר להם, לא נתחבטתי בכבוד חברי. ואלו שלא נהגו בכבוד חבריהם, לכן מתו. זה עדיין פלא. כבוד, אני רוצה להבין מה העניין של לכבד, בסדר, זה חשוב מאוד. אז שני שאלות, מה זה כבוד כמו מורה השמיים? ועוד דבר, הכבוד זה עצם החיים של האדם. ואם אתה לא מכבד, אתה חייב ביתה. עד כדי כך. מה? למה? אולי נראה את הדבר הזה מתבאר במהר"ל במקום מספר 10. כן, מקום מספר 10. אומר המהר"ל בפרק ב' משנה י' ד' על מסכת אבות. ויש לך לדעת כי מה שאמר רבי אליעזר, יהי כבוד חברך חביב עליך כשלך, הוא עניין גדול מאוד. לא פחות ולא יותר, אומר המהר"ל, להביא את האדם לעולם הבא. פלאי פלאים. מה זאת אומרת להביא את האדם לעולם הבא? יש הרבה דברים. אם שואלים אותנו, מה מביא את האדם לעולם הבא? אם הוא תורה, תיקון המידות, אפילו אהבת הבריות, אבל זה הדבר המרכזי. זה מה שהביא את האדם לעולם הבא. הוא מביא כאן את הגמרא במסכת ברכות, כשחלה רב לזר נכנסו תלמידיו אצלו, אמרו לו, רבי, למדנו אורחות חיים ונזכה לעולם הבא. תן לנו טיפ. תן לנו טיפ, מה יכניס אותנו לעולם הבא? מה ייתן לנו שער? כן, אנחנו דופקים בדלת, מה ייתן לנו להיכנס לעולם הבא? אמר להם, היזהרו בכבוד חברכם. והדבר פלא, למה הדבר פלא? אנחנו מבינים, זה דבר גדול, זה דבר חשוב, אבל דווקא זה, זה השער לעולם הבא, זה השער צדיקים יבואו בו, דווקא כבוד. אומר המהר"ל, עכשיו נגיד את זה בעל פה, כנראה את זה לפני, כמו שאתה אמרת. באמת, זו נקודת המפתח בכלל בעבודת השם שלנו, בכלל במידות, ויותר מזה, כל תפיסת עולם. כל תפיסת העולם שלנו תלויה בשאלה הזו, ולמה? נסביר. כי באמת, האדם, אפשר להסתכל עליו, באופן כזה, שהוא יצור חומרי. זה לא הקדוש ברוך הוא, יצור חומרי. יש לו יצרים, יש לו זה. הקדוש ברוך הוא ברא אותו. הוא... עכשיו, באופן כללי יש שוויון. כולנו שווים, יש אנשים צדיקים יותר, צדיקים פחות. רב אני יכול לכבד. רב, למה אני מכבד? יש בו תורה. כן? אבל את האחר, הוא יצור חומרי, יצור חשוב, אפשר להגיד, בסדר, הוא יכול להיות צדיק, בפנים, יש לו פוטנציאל. שמו, כן? אבל... יותר מזה, מה העניין לכבד? מה זה, הקדוש ברוך הוא? מה, האדם זה הקדוש ברוך הוא? תשובה? כן. תשובה? בדיוק זו הנקודה. האם אני תופס את האנושות כאנושות חומרית? ואפשר להגיד, אם אתה מפתח את זה ואתה הופך להיות רוחני, זה טוב, ואם לא, אז זה לא טוב. או שאנחנו מבינים שבני אדם, כולם, מקטון ועד גדול, כולם, זה יצורים אלוקיים. כולם בעצם במהותם יצורים אלוקיים לגמרי. בדיוק. מה המשמעות של אלוקים הראת האדם? כשאדם הולך ברחוב רואה לפניו בן אדם, הוא צריך להרגיש שהוא רואה לפניו מלאך פלוס, לא רק מלאך, כי מלאכים, אומר המהר"ל, הם פחות מבני אדם. כן? אבל בן אדם בעצם, זה הנשמה האלוקית בעצם, זה נציגו של הקדוש ברוך הוא בעולם. אז בעצם כשהבן אדם הוא מסתובב, בעצם כל בן אדם, הייתי אומר, הוא פן של הקדוש ברוך הוא. פן שמתגלה כאן בעולם, פן של הקדוש ברוך הוא שמתגלה בעולם. ככה הקדוש ברוך הוא מתגלה בעולמו. זו תפיסת עולם, זו לא של מידות גם. זאת בסיסי. העולם הזה שיש בו בני אדם, זאת, איך הקדוש ברוך הוא נמצא בעולם? דרך הבני אדם. לא רק זה, אלא כל בן אדם, יש לו פן מסוים שאותו הוא מגלה בעולם. לא תמיד אנחנו יודעים מהו הפן הזה. כן? אז כאשר חסר בן אדם אחד, כן? אז יש חיסרון בגילוי השם בעולם. משמעות הדבר, שאם אני לא מכבד מה המשמעות, אז איך אני רואה את העולם הזה? אני לא רואה את העולם הבא שבעולם הזה. הרי מה זה עולם הבא ועולם הזה? עולם הבא זה לא שאנחנו אומרים, אדם נכנס, יש לו איזה בית מדרש, רק לגמוד, לא לאכול. לא, עולם הבא, מה זה לאדם שחי בעולם הבא? הכוונה, שהוא חווה את החיים, את הצד הרוחני של העולם הזה. כלומר, הוא מבין שבעצם בעולם הזה, אומנם יש חומר, יש אנשים, יש בעלי חיים, אבל כאן בעולם הזה, בחיי חיותו, יש כאן אלוקים. איפה אלוקים נמצא כאן? יש שכינה כאן. יש קדושה כאן. ואיפה הקדושה יוצאת לפועל? אצל מי הקדושה יוצאת לפועל? אצל מי הקודש מופיע? אצל בני אדם. אז למה הוא בן העולם הבא? אומר, מה פשט, למה הוא בן העולם הבא, מישהו מכבד? זה לא טוב, כיבדת, שכר, נתן לך עולם הבא. לא, כי זה סימן. כי זה תפיסת העולם שלך, ככה אתה רואה, ככה אתה חווה את המציאות. אם אתה לא מכבד, תתחיל מהרה, אם אתה לא מכבד, אז מה קורה? מה זה סימן? שאיך אתה חווה את האחרים, ממילא גם את עצמך, את כל העולם. כי מציאות חומרית. אז למה לכבד? סתם, יצור, יש כלבים, יש בני אדם. בסדר, אם הבן אדם הזה לומד תורה, נכבד את התורה שבו. אז ממילא אתה לא בן העולם הבא. למה אתה לא בן העולם הבא? כי זה חוויית החיים שלך, חומרית. הקדוש ברוך הוא לא נמצא כאן, שם בשמיים, בסדר, אתה לא בן העולם הבא. כלומר, אתה לא חווה שאתה שייך לקדושה הזו. אתה לא חווה את הקדושה במציאות. אתה לא רואה את הקדושה במציאות. אז ממילא אתה לא בן העולם הבא. אומר, שימו לב, אומר רב אליעזר, סוד מאוד עמוק. אם אתה בא ורואה את כל האנושות, את כל בני האדם, וזה כולל גם אותך, לכבד את עצמך, זה מתחיל ממך. אם אתה רואה את עצמך בין העולם הבא, כלומר, אם אתה רואה את עצמך לא כיצור חומרי בעיקר, שצריך לאכול ולשתות, ואם יש לו זמן ללמוד וכו', אלא בעיקר כיצור רוחני, שהוא גם צריך להתממש במציאות, אבל בעיקר יש כאן מציאות רוחנית, שהיא עיקר הוויית החיים שלי, וממילא זה עיקר הוויית החיים של כולם, של החברים שלי, של כל האנושות. אז לכן אני מכבד, באופן טבעי אני מכבד, כי אני רואה לפניי את הקדוש ברוך הוא. אומר, שימו לב, זה מה שכתוב במשנה, כבוד חברך כמורה רבך, מורה רבך כמורה שמיים. מה פשוט? מה פשט? אתה מכבד את החבר שלך כי אתה ירא מהקדוש ברוך הוא. מה זה ירא? כי אתה חווה את הקדושה במציאות. מה זה אתה ירא? מה זה? מצד מה בהיראה? זה לא יראה שלילית. זה מצד כשאתה רואה את הקדושה. אתה רואה לפניך בן אדם, למה אתה מכבד אותו? כי הוא דרכו מופיע, הקדושה. אז עם אלה אתה מכבד. אומר כאן המהר"ל דבר חמור. וממילא, כאשר אדם לא מכבד, אז זה מראה על קלקול רוחני מהותי, לא קטן. אז יכול להיות שידע את כל השס, ויהיה לו מידות. הוא יהיה גם צדיק וגם דמדן וגם הכל, אבל הוא עקום בתפיסת העולם שלו. עקום לגמרי, הוא לא מבין איפה הוא חי. בנקודה הכי עיקרית, מהי המציאות שהוא נמצא בה? הוא לא איתנו. הוא לא נמצא במציאות האמיתית. הוא מדמיין, הוא חושב שהוא נמצא בעולם חומרי, ואפשר ללמוד, אפשר לא ללמוד, והוא מנסה לתקן את עצמו. אבל הוא בכלל יש לו טעות שורשית. מהי הטעות השורשית? הוא לא מבין שכאן בעולם הזה יש קדושה, והיא מופיעה דרך החברים, דרך הבני אדם, דרכו, ודרך החברים שלו. ילה פלאים. אומר המהר"ל, זו הסיבה שכבוד זה נקודה חשובה. עכשיו נתקדם הלאה, עכשיו זה מוציף חטא לפשע. כל מה שאמרנו, תלמידי רבי עקיבא לא ידעו, מה אתם אומרים? אגב, לפני שנתקדם, יש מקום ברמב"ם בהלכה שמסמן מה זה כבוד. הרמב"ם נותן להלכות איך בני זוג צריכים לחיות. זה הלכות מפורשות. אל תחשבו, זה הלכות מפורשות. מה היחס בבני זוג? זה לא, שום דבר התורה לא נותנת לדרך המקרה. אומר הרמב"ם במקום מספר 8, בואו נראה. שם הרמב"ם מגדיר. וכן ציוו חכמים שיהיה האדם מכבד את אשתו. מה ההגדרה של כבוד? פסיק. מה זה כבוד? יותר מגופו. ואוהבה כגופו. נשאלת השאלה, מה זאת אומרת? אם אני אוהב, מה צריך יותר? אם הבעל מת על אשתו. מה חסר כאן? למה, מה צריך יותר כבוד? מה, אם יש אהבה, מה ההבדל בין אהבה לכבוד? אולי זה יעזור לנו לסמן. מה בית הגבול בין אהבה לכבוד? תשובה פשוטה. אהבה זה שאני מרגיש מחובר. כן? כבוד, לא, אני חושב, אולי כמעט הפוך. הכבוד זה שאתה רואה באחר את מה שאין בך. שיש בכל אחד ואחד נשמה פנימית עצמית. שיש בשניך, כלומר, אם אתה רק אוהב את אשתך ולא מכבד אותה, אז יש כאן משהו רקוב. כי אתה לא נותן לנשמה העצמית של אשתך להופיע. אתה לא נותן מקום לנשמה העצמית של אשתך. מה זה הכבוד? הכבוד זה לא משהו, הנהגה חיצונית. זה הכרה שיש כאן הופעה חיצונית, הופעה מיוחדת. לך יש הופעה מיוחדת ולאשתך יש הופעה מיוחדת. זוג כזה שיש אהבה ואין כבוד, בסוף גם הכל כאן יתקלקל. מה? יותר, כי זה הגדרת הכבוד. ביותר. במה זה מתבטא? שאתה שם... מה, לגבי אישה? לגבי אישה, כן. אבל זה יוצא לפועל בזה שאתה מבין שיש לה מציאות. נכון, זה רק חיצוני. אני חושב שזה בסדר, זו התופעה החיצונית, אבל זה אומר... כן, נכון, אבל זה נובע מנקודה עקרונית. שאתה מבין שיש כאן משהו עצמי. עכשיו, זה לא רק עניין של נימוסים, כמו שאתה אומר, זה לא עניין של נימוסים והליכות, אלא הבנה שיש כאן משהו עצמי במציאות הזאת של האישה. עכשיו...
זה המציאות של כבוד בלי אהבה.
כבוד בלי אהבה זה גם רקוב, זה רק עניין של משהו עצמי, אבל אתה לא מחובר. מצד אחד אתה חייב מחובר לאשתך. מצד שני, לדעת יש כאן ערך עצמי, לא רק ערך עצמי, אלא ערך שהאחר יש בו עליונות עליך. כלומר, באישה, וזה קשה לכל הגברים. זה אהבה בסדר. אבל זה שהגבר מרגיש שלאישה יש, מה זה כבוד? אני חושב יותר מגוף הכוונה, שהוא רואה באישה איזו נקודה שיש בה ואין בו. זה כל הכבוד, זה הכבוד של מסכת אבות. כלומר, הכבוד זה קשור דווקא לשונות, לעצמיות המיוחדת לכל בן אדם ובן אדם. אז גם אם אתם נשואים, עדיין לאישה יש עצמיות. כן, זה לא סותר את האהבה, זה לא פמיניזם כאן, אני לא מדבר מצד הפמיניזם. כלומר, הנישואים בנויים לא על ביטול העצמיות של הזוג, אלא אדרבה, כל אחד ואחד נותן לשני את העצמיות שלו, בלי קשר או עם קשר לאהבה. כן? אז ככה זה מסביר לנו את הנקודה של הכבוד. הכבוד זה הנקודה העצמית, הצלם האלוקים של כל אחד ואחד באופן, כן? באופן פרטי. יפה מאוד, בוא נתקדם. נו, תורה שלמה למדנו, ומה, תלמידי רבי עקיבא לא למדו את זה? ודאי הם היו במכון מאיר ושמעו את כל זה, מה זאת אומרת? מה, רבי עקיבא לא ידעו רבנים שיוכלו ללמד את זה? ידעו, ודאי שכן, לא סביר. לא סביר שלא. אז באמת, כדי לענות על זה, נראה את השם ישמואל. אומר השם ישמואל, כאן יסוד חשוב, כאן אנחנו, זה עיקר מה שרצינו להוביל. מה כאן, מה חשוב תמיד רבי עקיבא? ונראה. דיני עניין נהיגת כבוד זה בזה, כבר אמרנו שהוא מצד שרואה בחברו מעלה שאין בו. אני מדגיש. מה זה מעלה שאין בו? כוונה, גם אם הוא לא יודע שיש מעלה, הוא רואה חבר, הפוך, הוא רואה חבר שהוא בטלן, עצלן, שקרה, הכל. הכל שלילי. למה לכבד? אומר השם שמואל בהמשך, סם אלוקים שבו. כלומר, דע לך שיש בו נקודה אלוקית שהוא מופיע בו. כן, כל אחד ואחד יש נקודה אלוקית, וזה לא משנה מה קורה בחוץ. כי באמת, כבוד נובע מהראייה הפנימית. כבוד נובע מזה שאתה רואה את הנקודה הפנימית שבכל אחד ואחד. זה כבוד. אומר השם ישמואל כך, שלא ייתכן שלא יהיה אחד גבוה מחברו בפרט אחד. למה לא ייתכן? כי ודאי וודאי, כל אחד יש לו איזשהו נקודה עקרונית, ייחוד פנימי כזו שמתבטא במציאות. והנה, עכשיו הוא אומר, אז מה, עכשיו זה השאלה. מה סברו תמידי רבי עקיבא?
כלומר שאם הוא יש לו בחבר שלו משהו מעלה ממנו, אז גם הוא ימצא עכשיו מעלה שאין לחברו?
לא, לא צריך למצוא. אני גם אם אני לא מצאתי, לא מצאתי שום מעלה שיש בחבר שלי. זה לא קשור. זה בכלל לא קשור למעלה החיצונית. זה קשור למהות הפנימית שאתה יודע שלפניך. אתה רואה אדם ברחוב, אתה לא יודע אם יש לו, אין לו כיפה, ואין לו תציות גדולות, אין לו שום דבר. זה קשור לנקודה שאתה רואה לפניך בן אדם, מסתובב לפניך, נציגו של הקדוש ברוך הוא בעולם. זו המהות. זו התפיסת העולם שהיא שורש הדבר, כמו שכתוב במהר"ל. זה שורש הדברים, בלי קשר לשאלה מה יש בו בפועל. כן? בלי שום קשר לשאלה הזאת. עכשיו, בואו נראה. אומר רבי השם ישמואל לסוד מאוד חשוב. מי זה רבי עקיבא? עכשיו ניכנס לנושא הזה. מי זה רבי עקיבא? מה ייחודו של רבי עקיבא? של תורתו של רבי עקיבא? כן? יותר מזה, נכון. יותר מזה. רבי עקיבא הוא זה שהרים את תורה, הוא חידש את הבית מדרש של כלל ישראל. כלומר, הוא זה שהוציא את התלמידי החכמים מבית המדרש ואמר להם, יש להם אחריהם לא רק אחריות לדעת תורה, לדעת את הפילוסופיה של התורה, לדעת את הגמרא ואת ההלכה, אלא יש לכם אחריות להוביל את עם ישראל. כלומר, הוא זה ש, כמו שמסופר עליו, היה נושא כליו של בר כוכבא. מנהיגות, אחריות, כלל ישראל, כל התורה הזאת שבעצם אנחנו עם אחד, אנחנו כתלמידי חכמים לא תפקידנו רק להתמלא בשעה שפוסקים, אלא אנחנו חלק מכלל ישראל, מאומה אחת, כן? רבי עקיבא הוא זה שלימד אותנו תורתו של משיח, תורתו של תורת הגאולה התחילה מרבי עקיבא, כן, ודאי לפניו, אבל הוא באופן עקרוני, הוא הרים את דגל הגאולה. כמו שכתוב בגמרא שהוא אמר על בר כוכבא, שדק מלכה משיחה, הוא אמר רבי עקיבא, נכון, שבמשך כתוב שזה לא בדיוק היה ככה, אבל זה רבי עקיבא. את ענק בתורה וענק בגאולה, ענק בכלל ישראל, ענק באהבת ישראל. כתוב, זה מה שכתוב ידוע המשנה, ובסוף מסכת יומא, אומרת המשנה, אמר רבי עקיבא, אשריכם ישראל, לפני מי אתם מתארים ומי תאר אתכם, אביכם שבשמיים, נכון? ועקבי ישראל השם. כלומר, ענק בכלל ישראל, ענק בתפיסת עולם הזה. נו, עכשיו אנחנו רואים, נו, איפה תמידי רבי עקיבא, איפה הם שם הדבר הזה? אומר השם ישמואל, היא הנותנת. זה מה שגרם להם ליפול. מה גרם להם ליפול? אמרו ככה, אם אנחנו שייכים לכלל ישראל, יש כאן הופעה כללית, נכון? יש כאן הופעה של כלל, אחד. אנחנו אחד ממש ממש. אין מקום, אנחנו לא הופעה של אוסף של פרטים, אנחנו לא אוסף של פרטים. אנחנו כלל ישראל במהותנו. אומרים תמידי רבי עקיבא, במצב כזה, נתינת הכבוד סותרת את תורתו של רבנו. ככה אומר שמואל, למה היא סותרת את תורתו של, שמואל, של רבנו? כי אתה נותן ערך עצמי לכל פרט ופרט. אז מה קורה כשאתה נותן ערך עצמי לכל פרט ופרט? מה עשית? נכון? פירקת את החבילה. הם תפסו את זה בצורה כזו, שאתה לא יכול, כל נתינת כבוד, היא בעצם מקהה את האחדות. זה כמו, למשל, למה הדבר דומה שיש גוף. גוף אחד. ראיתם פעם שאייל נתנה כבוד ליד אחת? או שאייל נתנה כבוד לראש? למה לא? למה אין צורך? כי אנחנו אחד. פעם ראיתם במחלקה מגובשת שאחד נותן כבוד לשני? מה פתאום? ניתן דוגמה מוחשית. לפני 50 שנה, לפני 70 שנה בקיבוצים, איך האדם היה קורא לאבא שלו? איך ילד קורא לאבא שלו? יוסי. למה יוסי? כי אנחנו מכלל... כי אנחנו כלל, יש בזה נקודה אמיתית, בוא נראה מהמשך, זה לא סתם. כלומר, כי אנחנו שייכים ל... לא, לא, זה לא הסוגיה, הסוגיה היא האמת, הסוגיה היא לא מעמד של אחד פרטי. ככל שאנחנו יותר קשורים לנקודה האחדותית, כן, אז ככה המעלה יותר גדולה, וזה רבי עקיבא, זו תורתו של רבי עקיבא, כן. אבל אפשר גם לטעות בה. זו תורה שאפשר גם לטעות בה. זו נקודה עקרונית. אומר כאן השם שמואל, והנה, באדם פרטי, בוא נראה בפנים, באדם פרטי, אף שיש בו איברים חלוקים במעלה, מכל מקום, כן, יש ראש ויש יד, הראש יותר מהיד. מכל מקום אין שייך לומר שאיבר זה יחלוק כבוד לזה. שערי הכל אחד. מה פירוש שערי הכל אחד? ממש דבר אחד, אין כאן עניין של כבוד. ואם כן, לכאורה, חברים שהם כאיש אחד בלב אחד ממש, אז אני אקח את זה לא רק לממד החברותי, לממד של תפיסת העולם. אנחנו עם אחד. לא שייך לדבר, מה? אם הם בעצם תפסו ככה, אם אנחנו ניתן כבוד אחד לשני, הרסנו הכל. למה הרסנו הכל? הפרדנו. אמרנו, זה עניין אחד, זה עניין אחר, זה עניין שלישי. אתה לא מאבד כאן את הנקודה שבעצם כולנו שייכים למהות אחת, ליסוד אחד, לעניין אחד, הכל מכוון לנקודה אחת וזהו. אומר כאן השם שמואל, ואם כן לכאורה חברים שהם כאיש אחד בלב אחד ממש, יש מקום לומר שלא שייכת חלוקת כבוד זה לזה, שהרי כולם כאיש אחד ממש. ונראה שזה היה טעם תלמידי רבי עקיבא. עכשיו אנחנו מבינים שזה לא חולשה. עד עכשיו חשבנו שתלמידי, שהשקפה, תפיסת עולם. פילי פלאים, סוד גדול. תלמידי רבי עקיבא לא נקו כבוד לזה, לא בגלל שצרים, שהם חשבו ככה, והיה להם גיא ו... לא בגלל הגאווה, היו ענבים, היו בענבה גמורה, עד כדי כך היו בענבה. גמורה לגמרי! אין מקום בכלל לשום מעמד עצמי. דרך אגב, אז למה הם מתו לפי זה? סתם. לא עונש. כאשר אדם גומר תפקידו בעולם, מה קורה לו? למה הוא מת? גומר תפקידו בעולם. אז זה בעצם, הם רוקנו, הם אמרו בעצם, אין לנו שום תפקיד עצמי לאף אחד מאיתנו. זה אידיאולוגיה. אין לנו שום תפקיד. אנחנו רק אחוזים בזה שיש תורת אמת וזהו. זו הנקודה. אנחנו 24,000 אחוזים באותה אמת וזהו. וכל הצפה של כבוד עצמי היא שלילית. היא שלילית. אידיאולוגית. כן, מה אתה אומר?
בעצם השליחות של כל אחד מאיתנו זה להעיר
האחר. אבל רגע, שנייה, צריך להבין, אז מה באמת כאן? רק הנקודה המיוחדת זה הנקודה שהכלל מופיע מתוך הנשמות עצמם. בוא נראה, הרב קוק, כמה פסקאות על זה. זאת אומרת, כאן השם שמואל מסמן לנו מקום לטעות בו. מה המקום לטעות? אנשים גדולים, צדיקים וחכמים, יכולים לטעות באותה נקודה בדיוק. נקודה שקשורה להבנת מהות הגאולה. מה הנקודה בדיוק? האם אנחנו אומרים שיש לנו כאן עכשיו, אנחנו מתחברים לכלל ישראל, לכלל אחד, בעצם ככל שאנחנו אחוזים באותו כלל, אז אנחנו פחות מבטאים את הנקודה העצמית של כל אחד ואחד. ממילא אין משמעות לכבוד. שום משמעות לכבוד. כן? החוקים, אחים. לגמרי. בואו נראה. מה שלילי בזה? איזה קלקולים זה יכול לקרות? נגיד שזה קורה. מה הקלקולים שזה קורה? שזה גורם מבחינה היסטורית. אולי בהמשך נבין מה האבלות בדיוק, מה הנקודה כאן, למה אנחנו אבלים על זה. אומר הרב קוק בערפלי תואר, מקום מספר 13. בסדר? כשמתעוררת באמצע, דווקא בשורות הלא מודגשות. אומר הרב קוק כך, כשמתעוררת בעולם נטייה כללית. הרב רומז לתקופת שנות תחילת המאה הקודמת, נכון? סוציאליזם, קומוניזם, כן? כל אחד, כן, יש כאן נטייה כללית, ציונות. אנו באנו ארצה לבנות בה, לא להיבנות, לבנות בה. אומר כאן הרב שהיא ניתקת מערך האישי. זה דבר שהוא מאוד מאוד יכול לקרוא. למה ניתקת מערך האישי? זה הבנה. אם יש מקום למעמד הפרטי, אז אתה מאבד את העניין הכללי. נעשית, יש כאן ביטוי חשוב, מה קורה? נעשית תשות כוח רוחנית בעולם. מה זה תשות כוח? חולשה רוחנית. למה? מה הקשר לחולשה רוחנית? בוא ניקח משל, ניקח ככה בן אדם מסוים, בוא ניקח לעצמו חלוץ. ירא שמיים, עולה לארץ. למה תוך חודש הוא כבר לא מניח תפילין? אבל הוא מאמין, הוא למד תורה, הוא ירא שמיים. איך תוך חודש הוא עוזב את הכל? תשובה פשוטה מאוד. תשובה, כי בעצם מה הוא אומר? אני אניח תפילין טוב, הוא יבוא ראשון, מניח צורך רגיל. אחר כך הוא בעצם אומר לעצמו, האם באמת יש משמעות למה שאני מניח תפילין? האם באמת יש משמעות למעמד הרוחני שלי?
מבטל את פעולת הפרטים.
כן, אני מבטל בכלל את הערך הרוחני העצמי של כל מן אדם. אז ממילא אין מקום, זה כבר, זה חולשה, זאת אומרת, אין לי שום אנרגיה להרים את היד. אין לי שום, כי באמת אין לי שום משמעות השאלה אם אני מקולקן מבחינה רוחנית או מתוקן מבחינה רוחנית. אז אף על פי שאני מאמין תיאורטית שצריך קיים מצוות, לפעמים הכפירה לא נעשית מתוך אידיאולוגיה. לפעמים הכפירה נעשית מתוך שורש אחר. כלומר, מתוך איזשהו קלקול בתפיסת עולם, מה היחס בין הכלל לפרט, זה גורר אחריו קלקול רוחני. זה הצדיקים צריכים לתקן, הרב כותב בהמשך. זה אחד הדברים שהצדיקים צריכים לתקן, כן? כי באמת מה קורה? אין מקום להופעת הנשמה. כשאין מקום להופעת הנשמה, אז הכל מתקלקל. שימו לב. אומר הרב קוק במקור מספר 14. מה באמת, איך הדבר הזה יתוקן? איך הדבר הזה יתוקן? אומר הרב קוק במקום מספר 14, מוסר אביך. תראו למטה. יסוד מאוד חשוב, קצר אבל חשוב מאוד. אורו של משיח שזורח בלב, איזה ביטוי. כוונה, הרי משיח זה לא דווקא אדם פיזי, כן? זה ודאי כן, אבל עיקר הנקודה זה תקופה של תיקון, תקופה של התעלות, תקופה של התרוממות העולם. מה האדם מתרומם? מה המשיחיות פועלת בלב? מה התיקון של המשיח בעולם? הרבה דברים אני יכול להגיד, כן? תיקון המידות, רוחניות וזה. מה, בצורה ממוקדת, מה המשיח פועל על האדם? אומר הרב, אורו של משיח שזורח בלב, הוא מלמד. מה הוא מלמד? לא פחות ולא יותר, לכבד את הבריות. כולם. זהו, זה מה שמשיח מלמד אותנו, לכבד את הבריות. הייתי מצפה למשהו יותר, נכון, בלי הבדלי. הייתי מצפה למשהו יותר גדול. לכבד את הבריות? מה זה, זה, זה המורה שאומרת לכבד? זה המשיח? או מה תראה? הוא מביא לי פסוק. והיה ביום ההוא שורש ישי אשר עומד לנס עמים, אליו גויים ידרושו, והייתה מנוחתו כבוד. כאילו, זה ביטוי מאוד מעניין. מה זה מנוחתו כבוד? מנוחתו, כלומר, פסגת העשייה, פסגת התיקון. לאן המשיח מוביל את כל העולם? כבוד. זהו, נימוסים והליכות, זה המשיח, תשובה, בדיוק זו הנקודה. שהמשיח, עכשיו זה התשובה. הרי יש כאן פרדוקס. המשיחיות זה תיקון כללי, נכון? זה תיקון כללי. אבל אמרנו שהתיקון הכללי, מה קורה? מה גורם לזה? שלא יהיה מקום לכבוד הפרטי. אומר הרב קוק, בקרבת אלוקים, אני לא אגיד את זה בכפים, כי זה מאמר מאוד מורכב, שבאמת... אחד הקלקולים הכי יסודיים של העולם מבחינה היסטורית, זה בדיוק הנקודה. שיש תקופות, כל תקופה לפי תוכנה, היא מקולקדת. יש תקופות שכל כולה כלל. מה קורה? אין כבוד. ויש תקופות שעיקר האטמוספירה היא פרטית. רק כבוד. חיה ותן לחיות. כבוד האדם וחירותו. כבוד, כבוד, כבוד. אבל אין הופעה, אין הופעה של כלל, אין הופעה של אמת פנימית, כללית, מעל הפרט, כן? ותמיד העולם נע בין שני כתבים, הוא תמיד מסתבך. או הופעה של כלל, ואז אין מקום לכבוד, או כבוד אדם וחירותו, אין הופעה לכלל, אין מקום לכלל. אז העולם מתטלטל ומתקלקל מדור לדור. וזה קשור בכלל לשאלה איך העולם מתנהל, מתחילת ההיסטוריה עד היום, קשור לסוגיה הזאת של כבוד. או כבוד פרטי, או אין כבוד. ורב קוק, וזו גדולתו של דוד המלך. וזו מעלתו של דוד המלך. זה התיקון האחרון, שהתיקון כאן הוא לא, טוב, עזבו את כל השטויות, כל אחד יושב בפינה שלו, אני אומר, זה האמת. לא. הגדולה של דוד המלך, זה הענקיות הנשמתית שלו, שהתיקון הכללי הוא מכיל את כל הנשמות הפרטיות. זה הגודל של המלך, של דוד המלך. הדבר הזה כתוב בכמה פסקות ברב קוק, זו הגודלתו של דוד המלך. הדבר הזה גם רמוס בזוהר. כאן הרב קוק מביא את זה בשם הזוהר, שדוד המלך הוא יונק את חייו גם מאדם הראשון, והכוונה אדם הראשון הכוונה כלל. אדם הראשון הוא לא פרטי, הוא כל כולו כלל. אין פרטים, רק אדם אחד, אין פרטים. והוא גם יונק את נשמשו, לא מבין מזה, כן? מאבות האומה, אברהם, יצחק ויעקב. אז הרב קוק מסביר אותו ליסוד. מה היסוד? שדוד המלך זו גדולתו, וזו מחנר את העולם, וזו הוא משפיע. זה מה שכתוב כאן ברב קוק, הוא ראש המשיח, זורח בלב. מה הוא משפיע? הוא משפיע את הכבוד האמיתי. מהו הכבוד האמיתי? שכל פרט ופרט הוא מוצא את האמת הפנימית שלו בתוך האמת הכללית. כן? זו תיקון עולם, זה גאולה, זה המציאות של גאולה, שהכלל מתרומם, הפרט יוצא לפועל, הפרט מתבלט דווקא, אבל אנחנו לא מאמינים את המציאות הזאת שכל פרט ופרט. עד רבה, ככל שהכלל מתעלה, הפרט יותר ויותר מוצא את מקומו. אם ככה, עכשיו אנחנו מבינים. האבלות הזו, זה לא אבלות, אוי ואבוי, כן, רק אמת. זה לא רק. זה חשבון נפש, לא רק חשבון נפש, זה לימוד. זה לימוד על התקופה הזאת של גאולה. מהי תקופת גאולה? יציאת מצרים, יום העצמאות, יום ירושלים, שבועות, זו הסוגיה. זו התקופה. וכאן חז"ל באו והכניס לנו את האבלות הזו כדי שנהיה מודעים לאותה סוגיה. זה בירור שקשור במהותו לבירור כיצד גאולתם של ישראל, כיצד אורו של משיח מופיע. זו הכנה למתן תורה. מה זה ויחד שם ישראל כאיש אחד בלב אחד? הרי ידוע שלולא שייך את העגל, מתי היה מגיע המשיח? לולא את העגל, מתי המשיח היה מגיע? מתן תורה. מתן תורה. מתן תורה, זה בואו של משיח. משה רבנו. משה רבנו, זה משיח בעצם. כן. אז זאת אומרת, באמת, הספירה הזו, שהיא יצרה, היא ספירה של הכנה לבאיך אנשם ישראל. כלומר, זה אותו תהליך. ובבירור הזה, כן, צריכים הרבה זהירות. הבאיך אנשם ישראל צריך בירור. מהו הבירור של בואיך אנשם ישראל כאיש אחד בלב אחד? נכון, איש אחד כלב אחד. מתוך ההופעה העצמית של כל אחד ואחד, של איש אחד בלב אחד. כן? אז אם ככה יוצא, שכשפסקו מלמות, למה אנחנו שמחים מלגמור? כך נראה לי להגיד. כשפסקו מלמות, אז מה אנחנו שמחים? גם בסוף השואה, להבדיל, אנחנו עושים חגיגה בסוף השואה? זהו. פסקו מלמות, אז עושים חגיגות, זה דבר כן, זה נכון, זה גם אילולה, אבל גם משמע שכאילו, כן, או... כלומר, יש כאן תיקון שהתברר. יש כאן תיקון מתברר, יש כאן איזשהו סוד גאולתי, סוד עצום שהתברר. בתקופה של האבלות היא מתברר, ובסוף התיקון הזה יוצא לפועל אור גדול. מהו האור? סוד הגאולה. סוד הגאולה מבחינה הזאת. מהו אורו של משיח? יוצא לפועל באותה נקודה הזאת של לא נהגו כבוד זה לזה. כן? טוב, אז אם ככה נסכם. מה שלא נגעו כבוד זה לזה, והיה העולם שמם, אז באמת, זה היה שיטה, זה לא היה איזה משהו חולשה, זה היה תפיסת עולם, שנובעת מתוך תפיסת עולם של גאולה, ודאי עליונות, ודאי גדלות שלהם, זה לא היה קטנות שלהם, אבל בו, במקודה הזו, היה כאן נפילה גדולה. כיצד הגאולה עובדת, כן? ממילא אמת, הוא לא היה מקום לגאולה להופיע. רבי שמעון ורבי מאיר ורבי יהודה, לא יכלו לצאת לפועל, רבי שמעון בר יוחאי. כן, תורה גדולה, האור הקדוש של רבי שמעון בר יוחאי לא יכל לצאת על רקע התלמידים האלה. האור הפנימי לא יכל להופיע על רקע התלמידים הגדולים. אז נזכה שבאמת מתוך היום הזה שנגמר התיקון הזה של הספירה, שלא נהגו כבוד זה לזה, מתוך ככה אנחנו גירויים לגאולה. אם ככה יוצא, שהיום, בעזרת השם, היום ממש, יבוא המשיח, זו. זו העת! משיח נאו. כן. כן, נכון. תותח חיצוני, אבל הכוונה שלא רק תותח ממקום. ברור שכל אחד הוא צריך להיות תותח כזה, אבל יותר מזה, להבין שיש כמשהו עצמי, לכבד דבר, לא רק להשתמש. יכול להשתמש במפקדים. יש הבדל בין להשתמש, לדעת שכל אחד תותח, בסדר. אבל לכבוד עצמי, יש כאן משהו עצמי לגמרי, שבו צריך להופיע ממש. לדעת את המקום, שכמעט הכלל מופיע מתוך ערך עצמי, תבין, יש אפשר להגיד, ברור שהמדינה קמה, הכלל משתמש בכולם. יש הבדל בין להשתמש במישהו לבין לכבד. באשתך אתה גם משתמש. להתותח במשהו, ברור. אבל, לראות שיש כאן משהו עצמי שאי אפשר לוותר עליו. זה דבר שאפשר ליפול בו. ואם נופלים בו, אז אין מקום לגאולה. כך כתוב ברע.
זה של מיטה? עונש כזה של מיטה.
כן, אין מקום, זה חסר. מעבד הכל.
מעבד דורות אחרים.
מה?
דורות אחרים שגם לא היה כזה.
כל דור לפי עניינו.
רק דווקא בגלל את הגדולה שלהם.
כן, נכון, ברור. זו דבר. כן. כי האהבה זה החיבור. החיבור זה דווקא השונות. אני מכבד את מה שאשתי שונה ממני, אתה מבין? לא, אפשר לדבר עליו. נכון.